המתחם החם.
טוב, נושא ההתחדשות העירונית בלבל את כולנו. אני חושב שמדובר באמת במחדל מטורף של ממשלת ישראל. חוץ מזה שאנחנו כבר לא יודעים איפה כן לבנות ואיפה לא לבנות, כולל הבנייה ביוש שמעלה הרבה סימני שאלה, עם שר התחבורה החדש שבוודאי יעשה הרבה כבישים לרחבי יהודה ושומרון, אבל על כל הנושאים האלה נדבר עם דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלים של דרה שיווק נדל"ן. מה שלומך דרור?
בסדר גמור, מה שלומך?
דבש, נו תגיד, אתה הרי נמצא ומתעסק בהתחדשות עירונית, לא נמאס לך? די, מספיק, זה לא עובד.
התחדשות עירונית זה מנוע הצמיחה הבא, אז אם נמאס לנו מזה, מה יישאר לנו?
כן, אבל מה, אתה לא ראש ממשלה, אתה לא שר אוצר ולא שר שיכון, ואתה רואה שהממשלה וגם ראשי הערים, יותר ראשי הערים אפילו, לא רוצים את זה, אז איך אפשר להכריח אותם? כי יזמים אתה לא אמור להפסיד כסף על זה.
נכון. נכון, ולכן צריך לפנות לכל מיני אפיקים, ולכן חברה כמו שלנו מתעסקת לא רק בהתחדשות עירונית, אלא גם בפרויקטים של שיווק רגיל, בנייה רגילה, גם בתוך הקו, גם ביוש, ששם יש שווקים חדשים לגמרי, וגם בפרויקטים של מחיר למשתכן, מעורבים מחירה חופשית. צריך בסוף היום יזם, חברות שיווק צריכות לעבוד על כל התחומים האלה כדי... כדי להיות פעילות.
כיזם רב גוני, המחיר למשתכן, איך אתה מסכם אותו?
המחיר למשתכן הוא מאוד בעייתי, אבל לאט לאט מתחילים לסדר אותו. אני מהיום הראשון אומר שמחיר למשתכן היה צריך להיות מעורב עם מחירה חופשית, ביחס של 50-50. הפרויקטים של 100% מחיר למשתכן היו צרה צרורה. הם גרמו לדירות גדולות שלא מתאימות למשתכנים, סטנדרטים לא הכי טובים. התחילו לעשות 10%, 20%. היום כבר אנחנו רואים בפרויקטים מסוימים בית שמש 50%. לצערי לא בכל הארץ. ברגע שהפרויקט מעורב, הוא בריא. יש פתרון גם לזוגות הצעירים, דירות קטנות, הדירות הגדולות הולכות למשפרי דיור, ומייצר איזשהו איזון, זה הרבה יותר בריא. היום יש בעיה קשה, אין סחורה למשפרי הדיור. אין להם דירות חדשות. הכל הולך למחיר למשתכן. דירות הרבה פעמים לא מתאימות לקהל היעד, לזכאים, דירות גדולות במחיר למשתכן, שהם לא יכולים לקנות. מאוד בעייתי איך שזה מתנהל היום. זה רעיון טוב עם ביצוע גרוע.
כן, אבל אני לא יודע מה יקרה בממשלה הבאה, אחרי שהנגיד באמת רמז שזה סוף תקופה ועידן. אם אנחנו באמת נגיע אל מעבר לקו הירוק, אל אזור יוש, אתה באמת, אתה יודע, תמיד מדברים בגלל ספינים פוליטיים על ימין ועל שמאל, אבל אני קצת עוקב יותר מקרוב, ואני יודע שממשלות שמאל בנו הרבה יותר מממשלות ימין, אז על מי מבלבלים את המוח? בוא תספר לנו קצת מה קרה בקדנציה האחרונה ביוש. באמת היה גן עדן?
שמע,
ב10
שנים האחרונות, מה שקורה ביוש זה דבר סופר מעניין. קודם כל, אנחנו כבר לא רואים רכישה אידיאולוגית של חבר'ה כיפות סרוגות ונערי גבעות. מי שקונה ביוש בעשר שנים האחרונות וזה הולך ומתגבר, זה אוכלוסייה מעורבת, גם זכאים, גם משפרים, לא מעט חילוניים.
כן, אבל יוש מתחלקת לאזורים, אתה לא יכול לדבר על התנחלויות מנותקות, כמו על עיר כמו אריאל או...
נכון, אנחנו במקומות שהם, קרובים לקו, במקומות שהם על צירי תנועה, נדבר על מקומות כמו...
אז שוב, אתה רואה באמת פריחה ביחס לממשלות קודמות, או שמה שהיה הוא יהיה?
יש פריחה, יש הרחבה, יש עיבוי של יישובים קיימים, יש רכישה מסיבית, יש כניסה של אוכלוסיות חדשות שפעם לא היו קונות ביוש. אנחנו רואים הרבה משפחות חילוניות שעוברות, נגיד, ממודיעין לנילי, או מירושלים לאפרת, או... אנחנו רואים המון תופעות כזה, בגלל מחיר, בגלל איכות חיים, בית פרטי במחיר של דירה בתוך העיר. הדבר הזה עובד חזק מאוד.
מה על ההתייקרויות?
יש התייקרות גם ביוש. יוש, המחיר עלה בחמש שנים האחרונות בצורה דרמטית. אבל עדיין, בהשוואה למה שקורה בתוך הקו, אז עדיין הוא אטרקטיבי. אבל יוש לא, עלה לא פחות מאשר בתוך הקו. תבדוק מה עשה יישוב כמו נילי מול מודיעין, ואתה תראה שהם עלו באותם אחוזים. או יישוב כמו אפרת מול ירושלים. או קרני שומרון מול כפר סבא רעננה. יש עלייה, אבל נשמר עדיין פער גדול מאוד בין היישוב שהוא בתוך הקו ליישוב שהוא מעבר לקו. 10 דקות נסיעה אלה עושות הבדל של לפעמים 500,000 שקל במחיר, ואולי גם יותר.
התוכנית של טראמפ, אתה מעודד ממנה? אתה חושב שהיא באמת ישימה?
התוכנית של טראמפ, אני ממש עוד לא מבין את התוכנית של טראמפ עד הסוף. אני לא יודע אם יש מישהו מבין אותה עד הסוף. אבל אני אישית בעד עיבוי של היישובים הקיימים. אני חושב שזה נכון, אפשר להשאיר יישובים קטנים ודפוקים. אני פחות אוהב את היצירה של כל מיני יישובים חדשים בכל מיני חורים שדעתי מיותר היום. אבל איפה שכבר יש ריכוזים, אז יש ריכוזים.
אתה יודע, אני נוסע הרבה כמובן מעבר לקו, ואני נוסע גם לרועבי של יד רמלה, ואני רואה את הבנייה המטורפת, הטופוגרפית הקשה. בסוף הדירה היא ב-100,000 דולר, ואתה מקבל הרבה יותר ממודיעין, אז תסביר לי.
מחיר הקרקע, אתה צודק.
הספסור של מדינת ישראל. אם מדינת ישראל הייתה כמו רצה, כמו הפלסטינים, לקחת פחות מיסים ולא לספסר בקרקע, היינו יכולים למכור היום דירות ב-80,000 דולר, זה מה שאתה אומר.
אני אומר שהיית מוכר דירות בעלות הבנייה, זה מה שהיית עושה. בעלות הבנייה פלוס רווח יזמי. מחיר הקרקע הוא הסיפור. אבל קרקע זה משאב יקב במדינת ישראל, אנחנו יודעים את זה. אין מה לעשות. יש פה גידול אוכלוסייה, מטפים פה בעוד 30 okay. שנה ל-15 מיליון תושבים במדינת ישראל. הקרקע יקרה.
אז אם אני היום רוצה להשקיע, נגיד לתקופה של 5 שנים, איפה היית ממליץ לי ללכת? ובבקשה, אני אסתכל אחר כך, אז תהיה ענייני ולא קשור לפרויקטים שלך.
לא, אני לא, אפילו לא אתן לך פרויקטים ספציפיים. אני חושב ש... צריך להשקיע במקומות שהמחיר למטר מרובע, יש פערים גדולים בין המחיר באותו מקום למטר מרובע לבין מקום שקרוב אליו במרחק נסיעה קצר. וכמובן דגש על מקומות שיש צירי תנועה ונגישות טובה. אז אתה יכול בתוך תל אביב להשקיע באזורים היותר מתפתחים כמו מזרח תל אביב או דרום תל אביב או דרום יפו ומקומות כאלה. אם אתה מדבר על ירושלים, אז אפשר להשקיע ביישובים שהם קרובים מאוד לירושלים, אבל המחיר למטר מרובע בהם הוא עדיין נמוך מאוד ביחס לירושלים. יש כמה כאלה. הייתי מחפש יישובים לאורך צירי תנועה ראשיים, שמאפשרים נגישות טובה, בין ברכבת, בין בכבישים לערים גדולות. זה מה שיעבוד בסופו של דבר. אני לא אתן לך שמות של פרויקטים ספציפיים ולא יישובים ספציפיים, אבל זה העיקרון שאני חושב שצריך להשקיע בו בנדל"ן.
אז המחירים בשנה הקרובה ירדו או יעלו?
יעלו. יעלו חד משמעית כי ההיצע קטן. כל מה שקורה עכשיו, גם העיכובים בנושא ההתחדשות העירונית וירידה בהתחלות הבנייה שראינו בהתחדשות עירונית, וגם הגרירת רגליים בכל הנושא של מחיר למשתכן, מצמצמת את ההיצע, וזה בסוף דוחף את המחירים למעלה, ואנחנו מרגישים את זה מתחילת 2019, מחירים חוזרים לעלות.
כן, והשאלה היא מתי אנשים באמת ירדו מהגדר.
אני אומר את זה בצער רב, כי אנחנו בעד שיהיו מחירים נוחים, בטח לילדים שלנו ולחבר'ה הצעירים.
צהריים טובים ושבת שלום לדרור אוהב ציון, מנכ״ל ובעלים דרה שיווק נדל"ן. תודה רבה.
תודה אופיר, שבת שלום לכולם, ביי ביי.